שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדרל. אנחנו רוצים היום לשוחח עם הרב לייטמן על פער הדורות. אתם בטח מכירים את זה אצלכם בבית, יש לכם הורים, יש לכם ילדים, ויש פערים. ננסה להבין מאיפה הם באים, מה עושים איתם, ואיך מתקדמים הלאה לחיים טובים יותר לכולנו, בכל הדורות. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת כל כמה שנים יש לנו דור חדש, בין סדר גודל 10 עד 20 שנה יש לנו דור חדש, זה הולך ופרק הזמן הזה הולך ומתקצר, מאוד מאוד תואם במידה מסוימת גם את הטכנולוגיה בשנים האחרונות. כשאנחנו חיים כאן בעולם, שיש בו פערים מאוד גדלים מבחינת תפיסות העולם, בין דורות שונים. ובתוכנית שלנו אנחנו נרצה באמת לראות איך מתמודדים עם הדבר הזה, איך לחיות טוב, בתוך סביבה שיש בו מגוון כזה רחב של אנשים שמתייחסים אחרת לדברים שונים. אבל לפני שאנחנו מתחילים את זה, אני רוצה קצת להתייחס למה שאמרת באחת התוכניות הקודמות, לחלוקת הדורות לפי התפיסה שלך, שמדברת על הדור בעצם שבנה את התשתית, את החומרה של כל מה שאנחנו, את הבסיס, את היסוד, הדברים העיקריים בחיים שלנו, את הדור שבנה את התוכנה, כשאנחנו הולכים לקראת דורות שבעצם התעסקו פחות בחומר, והולכים יותר לחקור את פנימיות האדם. זה מה שירגש אותם, זה הדברים שיעניינו אותם. הם יהיו דורות שיתעסקו בדברים יותר עדינים ופחות גסים, כמו הדברים החומריים שהדורות שלנו עדיין מתעסקים איתם. זה יהיה מעבר לגבולות השכל, משהו שבאמת חוקר את עומקי החיים. כשהדור, אחר כך אנחנו הולכים לכיוון הזה של דורות שידעו באמת להסתכל על הכוחות שמפעילים את הטבע, שמפעילים, כמו שאמרת, את המחשב הגדול הזה שנקרא חיים. אם אנחנו מסתכלים על החיים בצורה כזאת, שבאמת יש לנו דורות כאן שמתייחסים או מגיבים לחיים ברמות גסות שונות כאלה ואחרות, עד כמה פער הדורות באמת עמוק לדעתך? עד כמה באמת יש כאן אנשים שיכולים להסתדר אחד השני, התקשו להסתדר אחד עם השני, איפה זה תופס אותנו הפער הזה בחיים עצמם?
הפער אנחנו תמיד צריכים למדוד לא בצורה כמותית אלא איכותית. ולמדוד איכויות בין הדורות זה לא פשוט. אבל אין ברירה, זה בעצם אנחנו צריכים. כדי למדוד את האיכויות, זה אנחנו צריכים למדוד את התשוקות. כן? למה הדור נמשך? מה אצלו זה בעצם הדבר העיקר, כן? מערכת הערכים שבדור. כן? אז אנחנו צריכים לבחור, נגיד, אוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, שישה כאלו הנתונים, ברורים, ולמדוד כמה בכל דור ודור, יש לנו תשוקה לזה, שזה חייב להיות, אבל באיזה גובה, כן? ומה העדיפות? של כל דור ודור. וגם כן, מה זה, נו, אוכל מין משפחה זה פחות או יותר אנחנו יכולים לראות. אבל אחר כך, עושר, כסף, כן? כבוד, שליטה, וכל הדברים האלה שבין בני אדם, אנושיים, בוא נגיד, כך, פסיכולוגים, כן? כל קינה, שינה, תאווה, כבוד, שזה הדרגה החמישית, ושישית זה ידע. כן? אז אם אנחנו יכולים לייצב נכון את הקריטריונים האלו, ואחר כך על ידם למדוד כל דור ודור, אז יהיה לנו פחות או יותר תמונה נכונה על הדורות. עד היום אני לא חושב שמישהו עשה את זה. עוסקת בזה חוכמת הקבלה, אבל לא במחקר השוואתי בין הדורות, שזה לא חשוב לה כל כך. אנחנו יודעים שהם מתקדמים למשבר הגדול, בעצם, שכל התשוקות לאוכל מין משפחה, כסף, כבוד, מושכלות, הם בסופו של דבר ישארו את האדם ריקן מהכל, ואז הוא ירצה בהתפתחות למעלה מזה.
כי זה לא יספק אותו כבר.
שלא יספק אותו, ואז חוכמת הקבלה היא תגיע מזה. עכשיו, בדרך ודאי שאנחנו צריכים בכל זאת להתייחס לאדם ולטפל בו עד כמה שאפשר, כי הוא יכול להתקע להרבה שנים, אם לא מאות שנה, באיזה שהם תוכניות כדי להשיג משהו בדרך, או אוכל, או מין, או משפחה, זה יכול להיות עיסוק של דורות בשטויות כאלו, כן? או כסף, השירות, כן, נגיד, שאנחנו רואים עד כמה שהאנושות משקיעה בזה, וכמה זה תופס זמן בהיסטוריה של האנושות, או כבוד, שליטה, קינה וכן הלאה, או מושכלות, מדע וכו'. זאת אומרת שאנחנו חושבים כל פעם שבשלב הבא, אם אנחנו נשים דגש מאוכל למין, למין למשפחה, ממשפחה לאושר, מאושר לכבוד ומכבוד למושכלות, שאנחנו תמיד נשיג בדרגה יותר עליונה את המהות שלנו. כאילו זה סוד החיים, שם אנחנו...
שם האושר.
כן, שם אנחנו נגיע למצב שזה מה שתהיום נהיה מאושרים. כן? לא רושן, אושר באלף, אושר בעין, זה ברור, כן? אז ככה האנושות כל הזמן מתבשלת. עד שהיא צריכה להגיע בסופו של דבר... למצב שהיא מיואשת כולה מההתפתחות שלה. שבעצם בתוך השישה קריטריונים האלו, ישנה כל ההתפתחות האנושית. אבל אנחנו יכולים לקצר את הזמן ההתפתחות הזאת, אם אנחנו רואים, וזה מחוכמת הקבלה, אנחנו יודעים, שההתפתחות הזאת היא מביאה למשבר הכללי, שאדם נשאר ריק, והוא אפילו צועק טוב למותי מחיי, כי בלי תענוג הוא לא יכול לחיות, ותענוג הוא לא יכול לקבל, כי הרצון שלו כאילו נגמר, הוא נמצא בחוסר רצון, בייאוש, ואז הוא לא יודע עוד מה להמשיך. אנחנו יכולים, לפי האמרה, החכם עיניו בראשו, להתחיל לספק לו את הידיעה, שכל ההתפתחות הזאת מלכתחילה היא בעצם היא עסק שללא הצלחה. ואז אנחנו מקצרים למאות שנה, ומבטלים את המלחמות ומאבקים ואיסורים גדולים וטרגדיות במשפחה, אישיות ובמדינות וכן הלאה. ואנחנו יכולים להביא את האנושות על ידי החינוך, למצב שאפילו ללא לעבור את הכל בפועל, מספיק קצת לטעום ולהרגיש שזה לא מוסיף לכלום. וכך חוכמת הקבלה ממליצה לנו לעשות. זאת אומרת, כמה שיותר מהר לתת חינוך הנכון לבני האדם, שהם יבינו שריצה אחרי שישה האלו המטרות, היא ריצה ללא הצלחה. ואז אפילו שאנחנו נרוץ אחריהם, אני מדבר על אנושות, אבל הריצה הזאת תהיה קצרה ומלווה בשכל, מה שאנחנו עושים, ולכן מהר תיגמר ותביא תוצאה טובה. זאת אומרת, הכרת הרע. כן.
אם אנחנו מסתכלים על הפער בין הדורות, וכמו שאמרת, בעצם לכל דור יש איזשהו רצון אחר שממוקד, הסיפוק שלו בעצם, או הסיפוק שלו הוא אחר. אם יש דור שמעריך כסף, או יש דור שמעריך ידע, או כל דור בעצם מעריך משהו אחר, ואתה מדבר גם על הדורות הבאים, שהם פחות ופחות עוד יעריכו את הדברים החומרים האלה, אלא יעריכו דברים יותר פנימיים.
כן.
איך אנחנו בעצם, איך אנחנו כהורים, יכולים היום לחנך דור, שבעצם אנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים את העולם העתידי שבו הוא הולך לחיות. אנחנו גדלנו באיזשהו עולם ישן, שיכול להיות שבכלל כבר לא רלוונטי, לעולם החדש שבו הם יחיו. מה זה אומר להיות הורים במציאות כזאת? מה אנחנו כדור מבוגר אמור להעביר לאותו דור צעיר, כדי שהם באמת יוכלו להסתדר בעולם שאנחנו לא מכירים אותו עדיין, שלתוכו הם יגדלו?
עוד הפעם.
אנחנו היום בתור הורים, חיים באיזשהו עולם שהוא עולם ישן, ביחס לעולם שבו יגדלו הילדים שלנו. הם יגדלו לתוך עולם אחר, שמעריך דברים אחרים.
את יכולה לעשות משהו? תתארי לעצמך שאת רואה סרט,
כן.
שלזוג דינוזאורים,
כן.
נולד קוף.
יפה.
שזה אלפי אלפי שנים קדימה.
יפה.
כן? מה הם עשו? הם מסתכלים על הקוף הזה, הם לא יודעים אפילו איך להכיל, כן? את הקוף, כן? ומה לעשות עםו, ואיך לשחק עםו, מה לדבר, איך לדבר עםו, שום דבר לא יודעים.
אז זו דוגמה מצוינת.
כן, שני דינוזאורים כאלה מסכנים, הייתי עושה סרט מצויר.
ככה אנחנו מרגישים היום, בתור הורים הרבה פעמים, ככה אנחנו מרגישים.
נו.
שפתאום נולד לנו מין דינוזאור כזה, שאנחנו לא מבינים איך עוברת מערך עוברת.
לא דינוזאור נולד, נולד קוף, קופיקו יפה.
נולד.
חכם כזה ממש, הוא יותר חכם מהם.
פי אלף יותר חכם
מאיתנו. הם מסתכלים עליו ככה, ככה שני דינוזאורים. והוא חכם כזה, עיניים...
בדיוק, בדיוק. זה המצב. עכשיו, אנחנו לא ממש מבינים איך עובדת מערכת ההפעלה שלו. הוא מתרשם מדברים אחרים ש...
לגמרי. הוא לא מבין אתכם.
הוא לא מבין אותנו.
מה אתם רוצים ממנו בכלל?
יפה. איך אנחנו, מה התפקיד שלנו בתור הורים? ביחס לאותו יצור מתקדם?
תנו לו מה שהוא רוצה. גמרנו. יותר מזה אתם לא מסוגלים. כי אתם לא מבינים אותו, לא מכירים אותו, אין לכם ולא שום קשר.
אז בוא נלמד.
רק קשר לקיום הגשמי. זהו. זאת אומרת, תביא לי לאכול, תביא לי כסף, וחופשית. חופשיים אתם.
אז במקום הזה בוא אתה תעזור לנו, כי מעבר להיות כספומט וסופרמרקט ומיקרו, את זה אנחנו יודעים לבד, בוא תלמד לנו דברים שאנחנו לא יודעים. אני רוצה עכשיו שתעזור לי להבין, נשים אותו פה במרכז השולחן, את קופיקו הקטן שנולד לנו בבית, ואנחנו זוג דינוזאורים. ויש לנו קופיקו.
לא. אז אתם מסתכלים עליו כך.
לא, זה אנחנו בסדר. עכשיו אתה תלמד אותי. עכשיו הלכתי להזמין מישהו שיעזור לי בסיטואציה המביכה הזאת. הבאתי אותך, אדם חכם. מסתכל מהצד על הזוג הורים ועל קופיקו שנולד להם. ואני שואל אותך, תעזור לי קצת להבין מה הם התכונות של קופיקו הזה שנולד.
הוא רוצה דברים שאתם לא רציתם.
מה הוא רוצה?
הוא רוצה להשיג את החיים שלו. כמו כל דור ודור. להשיג את החיים של הדור... זה נקרא שאני צריך למלות את הרצונות שהם נמצאים בי. הרצונות האלו הם אחרים ממה שלכם. אתם רציתם להתלבש יפה. אני בכלל לא חושב על הלבוש. אני צריך איזה סמרטוט עליי, כן? כמו שדור הצעיר ככה הולך. וזהו, גמרנו. כן? אתם רציתם מוזיקה קלאסית. אני שומע, יש לי חררה מזה. איזה דינוזאורים, איזה, ממה הם מתפעלים. הם רצו בלט. איזה בלט, אני לא מבין. אני יודע שזה כמו בפינת רחוב, רוקדים שם, כן? ממש. זה אני מבין. וכולי וכולי. זאת אומרת, כל התרבות שלכם היא כל כך מנוגדת ולא מובנת לתרבות שלי, שאני הקופיקו עכשיו, כן? שאני לא יכול להבין אתכם, אתם לא יכולים להבין אותי. המפגש המשותף בינינו זה רק אוכל וכסף, משהו ששייך לקיום הגופני. וגם בקיום הגופני יש לי כבר נטיות שונות קצת, אבל מאלה, אני נולדתי במשפחה הזאת, אני רגיל לאוכל של אמא, אז עדיין אני נמצא בזה. אבל בעצם כבר אוכל זה לא אותו אוכל ממש, גם בזה יש שינויים. וכל המושג של עבודה, כסף, קריירה, כל מיני דברים האלה, אין דבר כזה אצלי, אני לגמרי הולך לפי הטבע שלי. אני לא יכול ללכת לפי הטבע שלכם, ההורים היקרים. לא רוצה. וגם כן אני לא מרגיש אתכם כל כך. שאתם... ילדתם אותי, מה יש לי מזה? כן, נכון. לכן אתם חייבים לספק למה שאני צריך. עד כמה? עד מתי שצריך? אפילו כל החיים אולי. שאתם חשבתם בצעירות שלכם, שאתם צריכים מהר לרכוש את המקצוע וללכת לעבוד, ולהקים משפחה. אני לא מבין את זה, אין לי כאלה תשוקות. דחפים. אני רוצה לחיות בבית, אמא תביא לי משהו, אבא אל תשכח בדרך לקנות לי משהו, ומה שאני, ואני בחדר עם מחשב, או אפילו לא מחשב, אפילו כבר משהו חדש, מי יודע שם מה.
תיאור מושלם.
נו.
מה אתה ממליץ לי לעשות מכאן והלאה?
אין שום דבר מה לעשות אם ההורים וילדים לא הגיעו לאיזה עמק השווה. אבל עמק השווה כזה שההורים וילדים יקבלו רמת ההתפתחות המשותפת ביניהם.
איזו התפתחות?
התפתחות פנימית, שזה יהיה משותף ביניהם.
על מה אתה מדבר?
לא יודע מה להגיד. נגיד, אם ילד במקרה אוהב היסטוריה, ואבא שלו יכול להתעניין בהיסטוריה גם כן, ואין לומדים איזושהי תקופה מסוימת שם, רנסנס או תקופת היוון העתיקה או משהו, כן? אז יש ביניהם...
מכנה משותף.
כן. מכנה משותף עם הדור הצעיר אין. אלה רק יכול להיות מכנה משותף העתידי. היינו, לאן הם יכולים להגיע בהתפתחות הפנימית של הדור הצעיר, שזה נקרא התפתחות הנשמה. יש בכל אדם ואדם חלק שהוא נצחי. וחלק הזה הוא לא בעל תמותה ולא בעל תמורה, הוא לא משתנה. אם אנחנו, אני ונגיד הנכד שלי, שהוא בן 10 ואני בן 70, נתחיל יחד לעסוק בזה, אז יש לנו דבר משותף שהוא נצחי, שלם, חשוב מאוד לו, יכול להיות חשוב מאוד לו, כי זה ממש עוד יותר קרוב לו למה שקרוב לי, לפי הדורות. כן? ואז אנחנו יכולים להיות במגע, בקשר, בהדדיות, בעזרה, ממש בחיים משותפים.
מה הוא רוצה ממני?
אני רואה שכך זה קורה לי, נגיד עם ילדים. נו, בת אחת שהיא דוקטור ביולוגיה, אז לה חשוב שם הגנטיקה שלה. זה בסדר, היא אוהבת את זה, ידענו מראש שהיא רוצה את זה, ממש כזאת שהייתה. רק את זה.
נמשכה.
כן. אבל על הבן שלי ועל הבת שלי הקטנה, הם היו נמשכים למה שאני עוסק. ומגיל צעיר שמעו על זה וידעו על זה, ולכן נמצאים בזה. ואין לי שום בעיה איתם בזה, כי הם מרגישים שזה מהות החיים, מטרת החיים, עסק שאין לו התיישנות, שום דבר.
יש כן. דברים אוניברסליים שלא תלויים בזמן?
רק את
או
זה.
או בדור,
רק
או במשהו?
רק הנשמה שהיא נצחית. שום דבר חוץ מזה. ורק הנשמה יכולה להיות בינינו המשותפת, כי היא בכלל אחת לכולם. אחת לכולם. ולכן אני וכל הדורות X, Y, Z, אלפה או משהו שם והלאה, זה לא חשוב. זה כך, זה יהיה לכולם, לכולם אחד. וגם כן מעבר לדורות, ומעבר לחיים ומוות. מדורי דורות, איפה שיצאנו אפילו מדינוזאורים, לא חשוב, ממפץ הגדול, שהיינו עדיין כאיזשהו חלקיקי רצון הקטנים, ועד היום ועד גמר התיקון, הכל זה יהיה משותף מכולם. לכן אין לנו יסוד אחר, שאנחנו נתעניין יחד, ונהיה יחד, ונתמוך יחד, ונצטרך כל אחד את השני. אלא רק בהתפתחות הנשמה.
בוא נדבר רגע על האופק הזה. אז אתה אומר, הדרך היחידה לגשר על הפער הבין דורי, הוא על ידי עיסוק משותף בפיתוח הנשמה, ומכיוון שהנשמה זה משהו שהוא, אין בו תמותה ואין בו שינוי, הוא משהו נצחי, הוא יכול להיות המכנה שיקשור כל דור שלא תביא לי, לכל דור שלא תביא לי. כן. אז בואו ננסה להבין מה זה התחום הזה שאתה קורא לו פיתוח הנשמה. מה זו נשמה? איך מפתחים אותה? על מה אתה מדבר?
אני מדבר על רצון מיוחד שבתוך האדם, שניתן להתפתחות, שזה רצון לא להרגיש משהו בתוך האדם, אלא מחוץ על האדם.
לא הבנתי.
זה באמת קשה להבין. צריכים תרגילים מיוחדים, שאנחנו עושים את זה דרך החברה קטנה מיוחדת שאנחנו בונים, דרך הסירייה, שבזה שאני מוסר את עצמי לקבוצה קטנה של אנשים, אני מתעלה בזה, בתרגילים האלה, מעל האגו שלי, ואז שאני מתעלה מעל האגו שלי, אני יכול לראות את העולם לא מקולקל באגו שלי, כמו שאני תופס אותו בתוכי, אלא איך שהוא נראה מחוץ לי. כשאני עובר דרך הקבוצה הקטנה, ומשאיר בהם את האגו שלי, ויוצא מחוץ להם דרכם, כן? החוצה. בצורה כזאת שאני כאילו מעביר את עצמי דרכם. הם כמו מסננת. כן? דרך פילטר הזה אני עובר, ומתחיל לראות את העולם ללא האגו שלי. ואז אני רואה אותו אחר לגמרי. והוא נקרא עולם הרוחני. והתפיסה שאני רואה, כמה שאני רואה בו, נקראת הנשמה שלי.
אז אני אחזור על השאלה שהתחלתי איתה. מה זה אומר לפתח את הנשמה?
לפתח את הנשמה זה נקרא לפתח בי יכולת להתקיים למעלה מהאגו שלי.
שאיך אנחנו מגדירים אגו?
הרצון כל הזמן לספוג משהו לתוכי. הוא מפריע לי להרגיש משהו שמחוץ לי.
אז בעצם יש כאן שני רבדים, אם אנחנו מדברים על קשר בין הורים לילדים ועל פער בין הדורות, יש כאן בעצם שני רבדים של תקשורת. יש את התקשורת החיצונית שהיא תקשורת יותר של, איך אתה אומר, תן להם מה שהם רוצים מבחינת, תני להם אוכל, תחפשי להם ותני להם את כל מה שהם צריכים בשביל להתקיים בכלל. אבל יש איזושהי תקשורת פנימית באיזשהו ממד שהוא הרבה יותר, פנימי, ששם בעצם זה מעבר לכל החלקים החומריים, יש שם איזושהי יכולת להתקיים באיזשהו מרחב, שהוא מרחב שונה לחלוטין מהמרחב החיצוני הזה שדיברנו עליו לפני כן. במרחב הזה אין פערים בין הדורות, אתה אומר, בכלל. במרחב הזה יש תקשורת שהיא תקשורת מאוד מאוד מה? איך נראית התקשורת בתוך המקום הזה?
אובייקטיבית.
מה זה אומר?
ללא שום קשר לאדם עצמו.
יש שם פערים, אין שם פערים, יש שם...
פערים איך... יש ודאי בכמה שכל אחד ואחד מסוגל לצאת מהאגו שלו, להתעלות מעליו, וכך בלצאת מעצמו הוא מרגיש את המציאות עליונה.
מה מחבר אותי שמה לתוך המקום הזה, שקשה לי להתחבר אליו לדור הצעיר באופן החיצוני?
שם אנחנו כולנו נפגשים. זה נקרא מעבר למחסום, מעבר למסננת הזאת, שאנחנו עוזבים שם כל האגואים שלנו, הקטנים האלו, הגשמיים, שייכים לדרגת בהמה יותר נכון, או אדם שבעולם הזה, כן? כי אוכל מין משפחה זה הבהמה, וכסף כבוד מושכלות זה האדם שבעולם הזה, אז אנחנו עוזבים, עוברים הלאה, ואז אני נשאר עם הנשמה.
אני רוצה לשאול משהו. אתה היום סבא, ויש לך כמה נכדים. נאמר שאני אהיה נכד שלך, נכד מאוד צעיר נאמר, מתחת לגיל 10, בגיל 10, לא משנה. ואתה, סבא, במקרה נפלתי טוב, הסתדרתי בהם, יש לי סבא החם, שהוא מכיר את הנוסחה לגישור על כל פער בין דורות. ואני עכשיו רוצה רגע לעזוב אותך עם כל חוכמתך, ואני רוצה רגע להיכנס למקום של אחד הנכדים שלך, נכד או נכדה, בגיל ה-10, מהדור הצעיר ממש. ואתה, סבא, שיודע את כל מה שסיפרת לי עכשיו, ספר לי על זה משהו. דבר אליי משהו שאני... רגש אותי, סקרן אותי, תיגע בי. לא כאורן או יעל שעכשיו יושב איתך באולפן ומקשיב לדבריך בצורה ככה, אתה יודע, עם השכל, אלא בוא תיגע בי. אני אחד הנכדים שלך, תיגע בי. ספר לי מה יש לך להציע לי להיים.
אין לי מה להציע לך.
אז חזרנו לאותו מקום שאנחנו דינוזאורים ויש לנו פה קופיקו.
לא. אני יודע איך לסדר לקופיקו. אני יודע איך לסדר לקופיקו הזה הקטן, מסגרת, שהוא יכול לגדול מרגע שהוא נולד והלאה, ושהוא יגדל בצורה כזאת שאחרי כמה שנים אני והוא נוכל לדבר בשפה שמובנת לשנינו.
מה צריך להיות בה ככה בגדול? מה צריך להיות שם במסגרת הזאת שבתוכה הוא גדל כדי שתוכל עוד מעט לדבר איתו על מה שמשותף לשניכם? מה צריך להיות שם?
שם אנחנו פשוט נמצאים ב, 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 בהתפתחות פיזית, רגשית ושכלית לקראת הגילוי הנשמה שלו.
כן, אבל מה בשלב המקדים? כדי, אמרת לי...
חברה.
אוקיי, חברה, התפתחות חברתית, שמה, מה, מה, מה יהיה מיוחד בה? מה יתקנה לו?
שחברה מלמדת אותו איך על ידי הקשר נכון, קשר טוב, ידידותי עם האחרים, להתחיל להרגיש העולם בצורה ידידותית. ועד כדי כך שהאגו שלו לאט לאט, הוא מתחיל לקבל שיעורים של התנהגות הנכונה, למרות שזה האגו.
איך תגדיר התנהגות נכונה?
השפעה.
כלומר?
אהבת הזולת, חיבור, הקרבה מסוימת.
בשביל מה לא?
כדי להיות טוב בעיני האחרים, כדי לרכוש ביניהם מקום, בצורה אגואיסטית בינתיים. כל היתר אני משאיר לכוח מיוחד ששורה בחברה כזאת שנקרא מאור מחזיר למוטב.
הזמן שלנו לצערי עוד פעם נגמר, אני חייב עוד שאלה אחת. אם אני מבין, הדבר שיכול לקשר בין דורות זה פיתוח הנשמה, ששאלתי אותך מה זה לפתח את הנשמה, אמרת לי לפתח יכולת להתקיים מעל האגו של הבן אדם. וכשאדם מפתח את היכולת הזאת להתקיים מעל האגו שלו, הוא מתחיל לראות, לא יודע אפילו מה, אמרת קודם משהו. מה הבן אדם מתחיל לראות?
הוא מתחיל לראות מערכת שהיא מנהלת את החיים. את כל העולם הזה. לא סתם ככה איזה משחקים בתוך האינטרנט, טלוויזיה, כל מיני סרטים כאלה או כאלה. משהו שממלא אותו לזמן מה קצר, או אוכל או מין או משפחה או כסף כבוד מושכלות, שמים שם בדרך וכל מיני דברים. לא. הוא מתחיל ליהנות מהרגשת המקור לכל זה, שזה הרבה הרבה יותר מהותי וחזק מכל המילואים האחרים שיכול למצוא בחיים הרגילים.
במה זה יותר חזק?
שזה ממלא הרצון הכי גדול שיש בו, שזה הרצון שנקרא נשמה.
זה יספק אותו? הוא יהיה מאושר?
בטוח, כך אנחנו בנויים.
איזה סוג של סיפוק זה? ממש ככה ב...
סיפוק נצחי, שלם, הכי גדול וממש מושלם, נותן לו לראות מקצה לקצה, ליהנות מקצה לקצה בכל הדברים. סיפוק שכל היתר הסיפוקים שיש לו בכל מה שיכול להיות, הם נכללים שם והוא הרבה יותר מהם.
הרב לייטמן, אנחנו נבוא אליך, נבוא אליך
שוב. אתה רואה איך אני מצליח, תמיד לגמור את התוכנית בדבר הכי ככה מעניין.
סיפוק זה תמיד מעניין, יש מצב שנחזור אליך. תודה רבה הרב לייטמן, תודה יעל, תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, מגשרים על פערים, כל טוב, להתראות.